כל חי אונליין, 93fm.co.il.
מכיר את הפוליטיקה של החיים, הוא לא מכיר את התכמונים של החיים, וילד לא רק שהוא מרגיש, אני עכשיו אומר לך דבר עוד יותר גרוע, ילד גם לוקח על עצמו בגיל האגוצנטרי, בגיל שילד מרגיש הכל מיוחס אליו, אבא עצוב בגללי. אתה שומע מה אני אומר לך?
כן, אבל אני עובד הפוך. אני אסביר את עצמי. אני יכול ללכת עם הילדים, היום בערב רציתי לעשות את זה, לא הלכתי, לא יצא בסוף, חזרתי איתם, ויכול להגיד להם, במקום שזה יהיה שאני לא אהיה איתם, אני מסוגל להגיד להם, אתה יודע שימי, יש לאבא משהו שמאוד קשה לו, אולי תגיד לי, תגיד איזה פרק תהילים, יעל לי, אולי תגידו איתי ביחד משהו כדי שיעזור לי. והם כאלה עם העיניים הבורקות הגדולות, כל הלב ביחד. כי אני, עם אבא שלי, אוהב אותו, חייתי במרחק ממנו מסוים. הוא מנסה לקצור את המשהו החברי, הלכפתי, ואז כאילו הילד, אם הוא על הצד שהוא חושב שאבא עצוב, על הצד, עשיתי את זה למצב שהוא יהיה חלק בספינה שיחד עולה, ולא יחד טובה.
זה חיובי, תראה, יש לזה צד מאוד חיובי, וזה הצד שאתה עכשיו פירטת, ויש לזה גם צד אחר. אני גיליתי במהלך החיים שלי, שלפעמים ילדים נותנים עליהם אחריות כבדה מדי, קצת יותר ממה שהם יכולים להכיל. ילד היה מעדיף, אבא שמח, אבא שבא לילד ואומר, בוא נלך ביחד לברכה, בוא נלמד משניות קצת ביחד, בוא נלך לפינת הגלידה, בוא נאכל פיצה ביחד, בוא נצא להליכה ביחד, ולא, בוא נקרא פרק טילים כי יש משהו שנורא מטריד את אבא. אתה יודע למתי זה טוב? זה טוב למתי שסבתא במצב קשה, זה טוב למצב שבו יש פיגוע חס וחלילה וצריכים להגיד טילים למען הצלת עם ישראל, אבל זה לא טוב ברמה שכאילו יש איזה רוח של נכים בבית, שאבא לא טוב לו. הילדים גדלים עם אווירה של אבא לא בריא, של אבא לא טוב לו. ולמה לעשות להם את זה? למה לא להתקרב אליהם בדרך חיובית? עכשיו אני אומר לך שאתה נמצא במרחק של מילימטר מהפתרון. וכמו אותה אישה שהתקשרה בשיחה הקודמת והיא אומרת, הייתי עקשנית, לא הבנתי שאני צריכה טיפול. אבל היום שאני אחרי זה, כמה אני מאושרת, שמעת את האנרגיות בקול שלה. היא אומרת, אם אני בעלת עסק, יש לי שתי עסקים. אז בוא נלמד, אנחנו מהניסיון של אחרים. אחרים עברו את המצבים הקשים האלה. אז בוא נלמד מהניסיון שלהם. לא חבל לך לסבול?
עכשיו עוד שאלה
לסיום. כן, רק בוא נעשה את זה ממש בקצרה. יש לנו פה עשרות שאלות, כן.
עשרות שאלה לסיום. זה נורמלי שבמצב הזה, כשאני שומע נגיד על האירוע של תאונת דרכים של 402, או כל פיגוע זה מכניס אותי לעוד ענן?
ברור. ברור. במצב הרגיש, שהנפש כל כך רגישה, אני אתן לך דוגמה, האדם ששכב 4 שעות על שפת הים, וכל גבו צרוב מאור השמש, כל נגיעה קטנה, היא נוגעת בעצבים הכי רגישים שיש. אתה במצב נפשי רגיש, כל דבר מציף אותך. גם פיגוע כזה, וכל דבר מציף אותך יותר מאשר מה שמציף בן אדם שנמצא במצב נפשי, נקרא לו תקין. ולכן אני אומר, בוא טפל בעצמך, להמשיך להיות אדם רגיש, זה חיובי מאוד, אבל לא ייתכן שהרגש מציף אותנו מדי הרבה, וכל מה שקורה סביבנו מציף אותנו מדי הרבה, כי זה ממש ממש קשה לחיות ככה. אז בוא, תפנה, ואני מבקש שבאחד הטלפונים הבאים שתתקשר, תבשר לנו, בקול שלך יהיו הרבה יותר אנרגיות, ונשמע שאתה במצב הרבה יותר טוב. בסדר? המון בהצלחה, המון שמחה, כל טוב. מאזינים יקרים, אנחנו עם עוד שיחת טלפון. לא שיחת טלפון, יש לנו... נצא לאתנחתא מוזיקלית שוב? בסדר, מצוין. נצא לאתנחתא מוזיקלית ונשוב לעשרות שאלות שמבצבצות פה על המסך.
the road ahead is paved with possibility, laughter and smiles. When I'm with you, I'm soaring high and free. When you're in my world, I believe in me. I look into your eyes and see that I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be. Oh, anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, is inside of me. Will test me 10 million ways. Sometimes I'm tired, it's hard to see the light of better days. But then I dare in a dream, I find the hope for more. I reach for all you gave and see that I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be. The people we love and what we give to one another. Loving is giving, giving is life. Life is the people we love and what we give to one another. Loving is giving, giving is life.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. ארגון ותתפלל חנה מזמין אתכם לשבת שכולה עונג ושמחה במלון כינר. פעילויות מגוונות והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. בשבת פרשת פקודי, 11 במרץ, והכל ב-590 שקלים ליחיד בחדר זוגי. להזמנות חייגו 052-55-00-654, 052-55-00-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
גרג בנמל, מסעדת דגים חלבית ועכשיו בחשרות בדץ בית יוסף, 03-60-31-081. גרג, בנמל.
תרייג, שלום.
שלום, אני מדבר עם תנחום?
כן, איך תרייג יכולים לעזור?
אל תשאל.
טוב, אז לא.
לא, לא, אני מתכוון שתשאל. פשוט, קיבלתי במתנה אתמול את תרי"ג 3 ו...
נו, זה אמור להיות משמח.
כן, שמחתי מאוד, אבל אני חייב לשמוע גם את תרי"ג 2 ותרי"ג 1, ואני לא יודע איך להשיג אותם. תרי"ג, אתם חייבים לעזור לי.
ישראל, איך עוזרים לו?
פשוט מאוד. כנת לאחת מהחנויות של אור החיים, או יפה נופל דיים, ותוכל להשיג את התקליטורים של החדשים הקודמים.
לבית המשפט לא ניגשים בלי עורך דין. למס הכנסה לא ניגשים בלי יועץ מס. ולביטוח לאומי לא ניגשים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
כאן שייקה גרינשפן מגרינסן. פסח, נופש פסח. מה חשוב לכם כשאתם יוצאים לנופש פסח? אוכל טוב בשפע ובחשרות מהודרת?
חשוב.
אווירה חגיגית ומיוחדת?
חשוב.
פעילויות מגוונות לילדים ולכל המשפחה?
חשוב.
ואת כל זה לקבל במחיר הוגן?
הכי חשוב.
אז חייגו אלינו ונחגוג יחד את הפסח הקרוב ביד בנימין. 0747-018-594 0747-018-594.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם קניתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והם אנחנו בתוכנית פתוחה שנותנת לכם המאזינים את האפשרות להתקשר, לשאול כל שאלה שעולה בדעתכם. כמובן שנשמח מאוד בחודש הדר הקרב ובהדר בית, הדר שני, שתתקשרו ותספרו לנו סיפורים אופטימיים, סיפורי הצלחות מהניסיון שלכם, דברים טובים שקרו לכם למרות שהייתה תקופה פחות טובה. אם אתם עדיין רוצים להתקשר אלינו, למרות שיש פה כבר כל כך הרבה פקסים והודעות מהאתר, בכל זאת יש עדיפות תמיד למתקשרים. 039-039-039. זו שיחה בעלות רגילה, אתם יכולים גם להתקשר, סליחה, אתם יכולים גם לשלוח פקס ב-03-616-4477 או דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור, שם אתם תיכנסו, תכתבו את תוכן הדברים ואנחנו נשתדל לענות לכולם. אז עד שהטלפונים יחייגו שוב ועד שרבדוביד קליגר יעלה את המאזינים שכבר התקשרו ויאסוף את הפקסים מחדר ההפקה, אנחנו נקריא פה מספר שאלות שהגיעו. אז קודם כל, דברים שהגיעו בפקס, לכבוד הרב אריה מונק, תודה לתוכנית המקסימה והתומכת, ישר כוח. איך וכיצד ובאיזה דרך מביאים בחור לטיפול שמזה כמה שנים לא מטופל ולא מטפל בעצמו, למרות שסובל? תודה על העזרה. השאלה הזאת נשאלת עשרות פעמים, איך מביאים אדם לטיפול, והתשובה היא מאוד פשוטה. אין דרך להביא אדם לטיפול אם הוא לא רוצה. הדרך שאנחנו מייעצים לאנשים זה לבדוק מי הסמכות הקרובה והמוערכת ביותר על אותו אדם שזקוק לטיפול. זה יכול להיות רב שמכיר היטב את אותו בחור. זה יכול להיות חבר קרוב, זה יכול להיות אדם בעל השפעה אחרת, ולפעמים צריך לייצר אדם בעל השפעה כזאת. וצריכים לדעת שאחד הסודות הגדולים זה להביא את הבן אדם לאישיות, לשיחה חד פעמית ולשיחה שלא מחייבת. אני עושה את השיחות האלה הרבה מאוד פעמים עם האנשים הקשים ביותר וסרבני הטיפול הקשים ביותר. אני מציע לבן זוג, בת זוג, הורים, להגיד לאותו אחד, אל תבוא, תדבר איתי בטלפון 5 דקות. זה מה שאני מוכן להקדיש עבורך. אחרי 5 דקות תנתק את השיחה. אם תבחר להמשיך אותה, אני לא אנתק. אבל הבחירה שלך אחרי 5 דקות לנתק את השיחה. לאחר מכן, בדרך כלל, כל האנשים באים לפגישה, אני פוגש את האנשים בצורה לא שפיטה. אני שומע את הסיפור של האנשים בצורה הכי אובייקטיבית. אני לא מתווכח לעולם עם רגשות והרגשות של בן אדם. אני לעולם גם לא מאשים בן אדם במצב שלו. ובדרך כלל זה אחד הגורמים הכי טובים להביא בן אדם לטיפול. כי אם ננתח ונשאל את עצמנו למה בן אדם לא רוצה לבוא לטיפול, יכולים להיות כמה סיבות. הסיבה האחת, והיא הסיבה בדרך כלל הרווחת, שאם אני אלך לטיפול, זאת אומרת שאני מכיר בזה שיש לי בעיה. או יש אנשים שאומרים, אם אני אלך לטיפול, אז הנה ההורים שלי, או בן הזוג שלי, ניצח אותי. ולכן, אני מעדיף לא לבוא לטיפול, כדי לא להכיר ולהודות במחלה או בבעיה, וגם לא לפרגן לבן זוג או להורה, הנה הצלחנו להביא אותו לטיפול. זאת אומרת שהמלחמה הראשונה, או הטעות הראשונה, זה המלחמה שמייצרים עם בן אדם שצריך לגשת לטיפול. תפסיקו לדבר איתו ולחייב אותו ללכת לטיפול. תגידו לו את המילים הבאות. חמוד, זה החיים שלך, תעשה איתם מה בא בראש שלך. החיים הם שלך, אתה רוצה תטפל בעצמך. אם אתה רוצה לחכות, להתעכב עם זה, אין שום בעיה. כל עוד אתה לא מסב סבל לאחרים, תעשה מה שאתה רוצה עם החיים שלך. כמובן בתנאי שאתה לא מסב סבל לאחרים. אם זה קשור בסבל של אחרים, אין לך שום זכות להמשיך עם ההתנהגות הזאת. בדרך כלל זה עובד, אני אומר שברוך השם, אני רואה בכל השנים שאני עובד, סייעתא דשמיא עצומה, במיוחד בתחום הזה של לפתוח אנשים לטיפול, או לפתוח אנשים להביא את מה שעל הלב שלהם. ואני רוצה לומר לכם שבמרבית המקרים, אני פוגש אנשים שההורים או בן הזוג או בת הזוג תיארו לי, סליחה על הביטוי הגס, מפלצת, ואני פוגש אדם אומלל, מסכן, שלא אשם בכלל, ולא רק שהוא מוכה פעם ראשונה בבעיה שלו, אלא פעם שנייה הוא חוטף בכפליים מזה שכולם מאשימים אותו בבעיה שלו. ולכן אני אומר לאותו כותב, כותבת, איך, כיצד ובאיזה דרך מביאים בחור לטיפול, תגידו לו שאני רוצה לדבר איתו, ואני מאוד מקווה שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרי, ויעמוד לי מיני, ואני אצליח לבדוק איך אפשר לעזור לאותו בחור. זה בעניין השאלה הזאת, ונעבור לשאלה הבאה. שלום כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית. אני בחורה בת 19 בכיתה י' ג'. בערך בגיל 15, בכיתה ט', התחיל להיות לי משהו מוזר, שקצת קשה לי להגדיר. אני סופרת גמטריות של כל המילים שאני אומרת, סלש שומעת, ובזמן שאני לא אומרת ולא שומעת, אני מעבירה לי בראש מילים או שירים או משפטים, ואותם אני סופרת. כבר פיתחתי שיטות מיוחדות שגורמות לי לעשות את זה מהר, וחשוב לציין שזה לא מפריע לי לתקשר עם אנשים בכלל. אנשים שמדברים איתי לא שמים לב לזה בכלל. בתחילה זה הפריע לי מאוד והיה לי קשה להתרכז בדברים אחרים. אבל עכשיו עבר כבר הרבה זמן ואני עדיין עושה את זה באותה תדירות כל הזמן, אבל זה כבר כמעט לא מפריע לי כמו פעם. רק מדי פעם זה תופס אותי בצורה שזה הדבר היחיד שאני מתעסקת בו. השאלה שלי אם זה כבר פחות מפריע לי, האם צריך לטפל בזה? ואם כן, איך אפשר? מה עושים? וממה זה נובע? ומה כולל הטיפול? תודה רבה ולילה טוב. אז מתוך הכתב שאת כותבת, אני רוצה לעמוד על כמה דברים. את כותבת ככה, אני בחורה בת 19 בכיתה י' ג', ואת כותבת בערך בגיל 15 בכיתה ט', התחיל לי משהו מוזר שקצת קשה לי להגדיר. את מאוד יורדת לפרטים של הגיל ושל הכיתה, ובאיזה גיל זה התחיל, וככה יורדת לפרטים. הדברים נשמעים כאילו שאת חשבת, או כאילו שמישהו אמר לך שמדובר באספרגר. כי אנשים שסובלים מאספרגר, שזה משהו שהוא על רצף האוטיזם, זאת אומרת, זו בעיה תקשורתית קלה מאוד, שיש אותה כמובן בכל מיני רמות, אבל היא ברצף של האוטיזם, אנשים מתקשרים עם האוכלוסייה, אבל יש איזה נושא אחד שתופס אותם, ובזה מתעסקים שוב ושוב ושוב. אז את כותבת לי, וחשוב לציין שזה לא מפריע לי לתקשר עם אנשים בכלל. זאת אומרת שהייתה איזושהי מחשבה שאולי את סובלת מזה. לי זה נשמע יותר כמו בעיה כפייתית, שאת לא יכולה להשתחרר מהקומפלסיביות הזאת. קומפולסיביות, הכוונה, כפייתיות, לא במעשים ובתקסים אלא במחשבה, וזה מה שאת מתארת. הדבר הזה חייב לקבל טיפול, כדאי לפנות לייעוץ באחד ממרפאות בית חם, לפגוש רופא, לתאר לו את התיאור, ומקסימום תצאי משם כשאומרים לך שהכל בסדר, אבל כדאי להתייחס לזה כי זה מטריד, וזה כן מפריע לך, למרות שאת כותבת שזה לא מאוד מפריע, אבל זה מפריע לך, זה דבר שהוא לא רגיל ולא נורמטיבי ולא צריך להיות, והטיפול בדרך כלל הוא משולב בטיפול של טיפול התנהגותי בשיחות, ולעיתים אם צריך מצרפים גם תרופות. אז כדאי לך מאוד כן לטפל בעניין הזה. את נערה בגיל 19, עוד מעט בעזרת השם צריכה לבנות בית, בו כדאי לצאת ולהיפטר מהעניין הזה לפני. אנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא. לילה טוב.
ערב טוב.
שלום שלום. עם מי יש לנו את הכבוד? ברוך השם בסדר, ואיך אצלך? יובל.
יובל נחמני.
כן, מה אתה מספר לנו יובל?
כן, אני מספר דבר כזה, להבדיל, להבדיל, להבדלות, יש לי אח שלי שנפטר בגיל 42.
השם ירחם.
והוא חלה במאוד מחלת סכרת מאוד נוראה, והוא הגיע על כיסא גלגלים. ואף אחד בבחינת לא עזר לו, לא רווחה, לא עירייה, משרד השיקול לא עזר לו עד שהוא הגיע לחדשות לטלוויזיה. בסך הכל הוא רצה שיורידו אותו מקומה ראשונה לדירת קרקע, שיהיה לו דירה עם נגישות.
דירת נכה. וזה משהו שהמידר לא נתן לו.
וזה מה שהמידר לא נתן לו.
וואה.
ואחר כך הוא גרוש. הוא גרוש לשלושה ילדים. ואחר כך נתנו לו דירה. גר בה שבועיים. אחרי שבועיים נפטר. זה כמו שאת מקבל מתנה... אני לוקח את המתנה הזאת ואני שובר לך אותה.
כן, אני שומע אותך.
זה כמו מתנה שאני לוקח לך אותה ואתה שובר לך, ואני שובר לך אותה בפרצוף, את המתנה הזאת. למה? אתם מחכים לבן אדם עד שימות ויתנו לו את הדירה שלו? אני מותק, אני גם אני נסתמו לי העורקים ברגליים שלי. אני לא מרגיש את הרצפה בכלל, לא מרגיש אפילו את האצבעות שלי שאני שם על הרגל, לא מרגיש את המצקות ברגליים בגלל הסכרת, ואני הולך על כיסא גלגלים. חוץ ממך יש לי עוד גם שתי אחים על כיסא גלגלים, וגם הראשון שהוא יש לו על כיסא גלגלים, הוא גם נלחם על דירה עד שיעצו לו אוזניים החוצה, והוא מושתל כליה. אח שלי נתן לו את הכליה שלו.
אתה מושתל כליה?
לא, אח שלי.
אוקיי.
אח שלי תרם לו את הכליה שלו. והוא גם נלחם על דירת קרקע, לקבל דירת קרקע של המדר. והוא איבד את העיניים שלו מרוב הסכרת.
תשמע, אתה בשיחה קשה מאוד מאוד מאוד, אתה מספר לנו ככה דברים מאוד מאוד קשים.
אני מעריך אתכם, אני מעריך אתכם מכל מכל התקשורת, אתה שומע?
כן, כן.
מכל התקשורת שנמצאת ברדיו האופרטיבי הזה, אתם יותר טובים מהם.
ישר כוח.
אתם לא עוזרים לי לכלום.
אז תשמע.
כלום לא עוזרים לי.
יובל.
כלום לא עוזרים לי.
יובל.
קרן אוי, רגע, שמע, אם זה קרן אוי בך...
לא, רגע, 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 בלי שמות, לא, 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 יובל, 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 אני, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה לשמח אותך, כי אנחנו נמצאים בחודש אדר, וחודש אדר הוא חודש שמח. אז אני לא רוצה שאנחנו, תדע, ניכנס לשמות ולאנשים. אנחנו באמת משתדלים לעשות רדיו טוב, רדיו איכותי, לתת, תשמע, תשמע, יש תוכניות. אני רוצה רגע להסביר לך משהו, יובל. תקשיב לרדיו כל חי.
אני רוצה רק מילה אחת ואני סוגר. רק מילה אחת.
כן.
מילה אחת. אני כעיקרון, אני גר שש מדרגות.
כן.
הרופא ייעוץ רפואי המליץ לי קומה שנייה. אני לא יכול לקום, ללכת וללכת לקומה שנייה.
וואו.
עם מדרגות, עם מעלית. בלי מעלית, סליחה, בלי מעלית.
כן.
בלי מעלית. אני לא מוכן לעלות עם מדרגות כאלה. מה, הוא רוצה שיקרה לאח שלי מה שקרה לו?
חס וחלילה, חס וחלילה.
לסיגים, לסיגים כאלה. אני, 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 אני יורד, סליחה על הביטוי שאני יורד, אני יורד עם הטוסיק, עם המדרגות לאט, לאט, לאט.
השם ירחם.
ואשתי יורדת את ההליכון למטה.
כן. טוב, תשמע, אני מאחל לך בחודש אדר הזה, שבעזרת השם כל הבעיות שלך ייפטרו, והשם ייתן לך בריאות איתנה לך ולכל אחיך. תמשיך להקשיב לתוכניות המאוד מעניינות של הרדיו שלנו. לילה טוב שיהיה לך. מה זה נמקרים אחרי השיחה הקשה הזאת, אני כן ככה מרגיש שמחויב לנו, יש פה עשרות שאלות, אז בואו נתחיל עם הבחור בן 19. טוב, אז יש פה בחור נחמד בן 19 ללא מסגרת במשך שנים, שגדל בצל אבא קשה מאוד, שאולי גם התעלל בו בעניינים של צניעות וקדושה. יש מצב שהוא גם התעסק קצת עם אחים ואחיות שלו, וכעת מנסים להציל לו את החיים. מה הדרך הכי נוכל לטפל בו? על מי ועל מה אתה ממליץ? תענה בשידור לגבי הבחור בן ה-19. טוב, אז תראו, זה קצת נשמע מורכב, שבחור בן 19 כל כך הרבה שנים נמצא בלי מסגרת, וגם גדל באווירה כל כך קשה, וגם יש פה חשד להתעללות בנושאי קדושה, אז אני הייתי מציע ללכת לבירור, אצל מטפל, קודם כל להבין את מהות הבעיה. עכשיו אני רוצה לומר שאם הבעיה היא אכן בעיה שקשורה בנושאי קדושה, צריך ללכת אך ורק למטפל שזה תחום ההתמחות שלו, ואני רוצה לתת על זה במגבלות הרדיו החרדי מילה או שניים. ישנם פסיכולוגים, ישנם עובדים סוציאליים, וכולם לומדים איך וכיצד לטפל באנשים. אבל יש התמחויות מיוחדות. ואחד ההתמחויות המיוחדות זה טיפול בילדים או בנערים או בנערות שהם, אנחנו נגדיר את זה ככה, נפגעי תקיפה פיזית. וצריך לדעת שרק מי שלמד את ההשתלמות הזאת, שלוקח ללמוד אותה לפחות שנתיים באוניברסיטת בר אילן או באוניברסיטת אחרות, יכול לטפל במקרים כאלה. לא כל פסיכולוג שיש לו תעודת פסיכולוג או עובד סוציאלי קליני מסוגל לטפל בהם. ולכן, חבל על הזמן, אין להם את ההבנה, הם לא יודעים מה זה דיסוציאציות, הם לא יודעים את ההתנתקויות, הם לא מבינים מה עובר על אותם אנשים. ולכן, אם יש חשש כזה, כדאי מאוד לגשת ולהתייעץ עם מטפלים שזה תחום המומחיות שלהם. אפשר להיעזר בבית חם. לבית חם ישנם שני מחלקות, אחד מחלקה אחת לטיפול בילדים ומחלקה אחת לטיפול בנערות ובנשים מעל גיל 18, מחלקות שבדרך כלל אנחנו לא מדברים עליהם. הנה אני פה 3 שנים ברדיו ולא שוחחתי עוד אותם אף פעם, כי השתיקה יפה להם, אבל לצערנו הרב המחלקות האלה גדולות מאוד, וכדאי ללכת לטפל רק אצל מי שמוסמך לטפל בנושאים כאלה, שלמד את הנושאים האלה ומוסמך לטפל. לא חפרים, לא מבינים, לא יועצים, הם לא מבינים כלום. לילה טוב למאזין הבא. לילה טוב, למאזינה.
לילה טוב.
כן.
אני דווקא רציתי לא להביא שאלה, אלא פשוט לומר משהו.
בשמחה.
אני לא יודעת אם זה באמת קשור אליכם, אבל אני מטופלת בבית חם, דרך, כאילו, בנפשנו, זה אותו הסיפור?
כן, בנפשנו זו המחלקה שעכשיו שוחחנו עליה, המחלקה לטיפול בנשים ונערות, שעברו מה שעברו בצורה שקשורה בנושאים של הצניעות, ואכן זה קשור אליי, כי אני מנכ״ל בית חם, ואני בחרתי, או נעניתי יותר נכון, לפתוח את שתי המחלקות האלה, את בליבנו של הילדים, ואת בנפשנו של הבנות והנשים. אז מה יש לך לומר?
אז דבר ראשון, טוב, טוב שהגעתי לכתובת, ובאמת חשבתי למי אני יכולה להודות שפתח את המחלקה הזאת. אני באמת עברתי פגיעה, וניסיתי, אני הייתי בסוג של דיכאון קל, לא יודעת איך להגיד את זה בדיוק. ואני אפרופו רוצה לומר למאזין, אם הוא עדיין שומע אותנו, למאזין שזה, כדאי ללכת לטיפול. אני גם הרבה זמן לא רציתי, ובאמת היה לי מאוד זה שכאילו שכנע אותי, והיום אני מרגישה לגמרי כאילו שהטיפול באמת עזר, ואני לא יכולה להגיד שכל הזמן, וגם לעבור טיפול זה קשה, אבל אתה רואה אור בקצה המנהרה, יש לך תקווה והכל, ומה שמאוד רציתי לומר זה שזה לא הלך כזה בקלות, כאילו הייתי אצל כמה מטפלים, לא מדי מקצועיים, והרגשתי שהם עשו לי יותר נזק מתועלת, עד שהגעתי לבית חם, אחת מטפלות מבית חם דיברה איתי קודם כל וזה והביאה אותי לשם, ומאז שבעצם הכרתי את בית חם אז פשוט הרגשתי שאני לא לבד עם זה, ולמישהו באמת שומע ולמישהו באמת זה אכפת, שלא לדבר על הסבסוד המטורף של הטיפולים, שבתחילה הייתי בטיפול פרטי ואחר כך המשכתי ואותה מטפלת בטיפול הציבורי, ואני רואה במוחש כמה שזה חוסך לי, וזה פשוט נותן אוויר, כי כשאתה צריך לשלם לעצמך על משהו שפגעו בך, זה כואב עוד יותר.
כן, זה לא פייר.
אני חייבת להגיד תודה. באמת, רציתי להגיד ממש תודה.
טוב, אז קודם כל, תמיד נעים לשמוע תודות, זה באמת אחד המחלקות הכי חשאיות של בית חם, שאף פעם לא נתנו להם פומבי, בגלל רגישות הנושאים. אני רוצה רק להעיר, הרבה אנשים מבינים את המילה מסובסד, שכאילו הטיפול, אנשים צריכים, כאילו ממומן רובו על ידי בית חם, ואנשים צריכים להשתתף בתשלום, אז חשוב לי להדגיש שאת מתכוונת מסובסד, שהטיפול הוא חינמי לחלוטין.
לא, זה מרי. כאילו, מאז שהתחלתי עם בית חם, אני לא מתעסקת עם קטע כספי בטיפול, בין אם זה ייעוץ פסיכיאטרי, בין אם שזה דברים שעולים און, בין אם זה טיפול מזה שבוע, ובכלל גם פתחו איזושהי קבוצה שמאוד מאוד מקדמת, וכאילו באמת אתה רואה שלמישהו אכפת ממך, ו... ובעולם כזה יש עדיין אנשים שרוצים לעשות טוב ומבינים את המקום הזה, וזה לא מובן מאליו.
בהחלט.
ובעיקר מלא תודה.
טוב, מי המטפלת שאולי את רוצה להזכיר את שמה ולהודות לה, כי זה גם ראוי, את לא חייבת, אבל רק אם את רוצה.
טוב, אני אשמח. המטפלת שלי זאת קרן מלכי.
דוקטור קרן מלכי.
דוקטור קרן מלכי לגמרי, כן.
שזכתה לאחרונה באיזשהו פרס מאוד יוקרתי בחול, על עבודה מאוד מיוחדת שהיא עשתה, ובהחלט מדובר באחת המטפלות המדהימות ביותר שקיימות בעולם, לא בארץ, בעולם. אחת שכולה לב, כל כך נותנת את כל כולה, ובמקצועיות שלא מוצאים אותה. באמת במקצועיות שלא מוצאים. אני חושב שזה אחד המחלקות הכי מקצועיות שקיימות בעולם. זה אצלנו, ודרך אגב, היא המחלקה היחידה בעולם לטיפול בנשים חרדיות שנפגעו באותן פגיעות. אז תודה שלית לשידור, באמת מחמם את הלב, המון תודה.
טוב, וגם עדנה לודמיר שעומדת מלמעלה, ובאמת נקבע אותי וכיוונה.
עדנה, מנהלת של המרכז, מנהלת מרכז בנפשנו, גם מטפלת מקצועית ביותר, ובכלל, איך אומרים, יש לבית חם 260 עובדים, וברוך השם אני יכול לומר כמעט 260 זכיות בלוטו, וודאי שעדנה אחת מהם.
וגם רב, יש עוד מישהי שרציתי להודות לה, בעצם הייתי מטופלת בתחילה אצל שרי וולף.
נכון, נכון, גם שרי וולף מיוחדת.
כן, ופשוט מבחינה אתית, שרי פשוט העבירה אותי למישהי אחרת, וזה באמת היה...
טוב, יפה, אני מאושר לשמוע שברוך השם טוב לך, וזאת המטרה שלנו, זה כדאי להישאר עד שתיים בלילה בשביל הדבר הזה.
כן, ובאמת אני באמת רוצה כאילו עוד פעם שוב לחזק שבאמת אנשים ילכו, כי זה לא, לא קל ללכת, וזה אולי להוריד מהכבוד, ואולי זה לפעמים לא נעים, ולהרגיש כאילו מה אנחנו צריכים עזרה, אבל כאילו חלק מהעוצמה וחלק מהזה זה באמת להבין שכאילו אפילו לא, לא להתבייש בזה עם עצמך ולהרגיש טוב עם זה, ובסך הכל כאילו אתה מרוויח, אתה יש לך חיים גם, ויש תקווה בסוף, כאילו כמה שזה לפעמים לא יאמן, אבל מצבים זה דבר חולף, וכאילו גם לי יש עוד כברה דרך, ואני לא אומרת שתמיד אני בכזה זה, אבל אני יודעת שאני בכיוון טוב, וגם אני רואה שינויים, וזה נותן כוח. וכן אולי משהו שרציתי לשאול, אני לא בדיוק כזה, אבל באמת, באמת במסגרת הקטע של להרגיש טוב וזה, יש לי מאוד קטע של כאילו, שאני מרגישה טוב אז אני בעי והכל, אבל יש לי כאילו מצבי רוח אולי קיצוניים, או מתחלפים, לא יודעת איך לומר את זה. וכאילו יכול להיות לי פתאום הרגשה שאני מרגישה מאוד רע, ואז כאילו אני לא, אני קצת קשה לי לזכור את האור שיבוא או לקוות.
כנראה שאת בן אדם נורמלי, כי לכל בן אדם יש ימים יותר טובים ורגעים יותר טובים ורגעים פחות טובים, אבל כמו שאותי לימדו, אני מספר את הסיפור הזה או נותן את הדוגמה הזאת, ישנו כביש בארצות הברית שמקשר עם קנדה שנקרא 401, זה ה-401, זה הכביש הידוע. ובפעם הראשונה שאני נסעתי אליו, אז אמר לי גיסי שכיוון אותי, אומר לי, תראה, יותר מפעם אחת באמצע הדרך, יקרה לך שאתה תשאל את עצמך, אולי אני לא על המקום הנכון, כי הכביש הזה נוסעים עליו 9 שעות, ומתגנב מחשבה, מתגנבת מחשבה שאולי אני לא בכביש הנכון, אבל תדע לך שאם נכנסת לכביש 401, אז אתה בדרך הנכונה, ואין לך לאיפה לצאת מהכביש הזה. רק למקום הנכון. אז אם עלית על דרך המלך, בעזרת השם,
אוקיי, מקווה... אז אני משאל זה שבית חם זה הדרך הנכונה. אפשר לומר שאני מסכימה עם זה.
זה את אמרת. יופי.
מה אתה?
שיהיה הרבה הרבה המשך הצלחה.
טוב, ממש תודה, חיפשתי במה להגיד.
טוב.
תודה.
תודה, תודה על התודה. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים לאתנחתא מוזיקלית נוספת והאחרונה, ולאחר מכן נמשיך להקריא את השאלות שלכם.
נפשי חולה אבוסך אוי 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 אהבו אבוסך אוי 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 נפשי חולה אבוסך אוי 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 אהבו אהבו סייחו
אוי אוי נפשי חולה
Follow me. נפשי חולס אבוס הגיעו אוי 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 נפשי חולס אבוס הגיעו נפשי
על רקע השיר הנפלא הזה של לוי פולקוביץ' אנחנו נצא, למרות שהשיר הזה מקסים, נצא להפסקת פרסומות אחרונה, כי יש לנו באמת עוד הרבה מאוד שאלות לענות ואנשים תרחו וכתבו, אז צ'יק צ'ק נצא לפרסומות ונשוב.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
תתפלל חנה מזמין אתכם לשבת שכולה עונג ושמחה במלון כינר, פעילויות מגוונות והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה בשבת פרשת פקודי 11 במרץ והכל ב-590 שקלים ליחיד בחדר זוגי. להזמנות חייגו 052-55-00-654 052-55-00-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
תרייג שלום.
שלום, אני מדבר עם תנחום?
כן, איך תרייג יכולים לעזור?
אל תשאל.
טוב, אז לא.
לא, לא, אני מתכוון שתשאל. פשוט, קיבלתי במתנה אתמול את תרייג 3 ו...
נו, זה אמור להיות משמח.
כן, שמחתי מאוד, אבל אני חייב לשמוע גם את תרייג 2 ותרייג 1 ואני לא יודע איך להשיג אותם. תרייג, אתם חייבים לעזור לי.
ישראל, איך עוזרים לו?
פשוט מאוד. כנת לאחת מהחנויות של אור החיים או יפה נופל דיים ותוכל להשיג את התקליטורים של החדשים הקודמים.
גרג בנמל, ועכשיו בחשרות בדץ בית יוסף. גרג? בנמל.
לבית המשפט, לא ניגשים בלי עורך דין. למס הכנסה, לא ניגשים בלי רואה חשבון. ולביטוח לאומי, לא ניגשים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
חבר'ה, תתעוררו! רוצים לזכות בערכת קפה לשטח? השתתפו במבצע הטריוויה של קפה טורקי אליט. קנו שתי אריזות קפה טורקי אליט, התקשרו לטלמסר 03-9-411-433 וענו נכון ובמהירות על שלוש שאלות טריוויה. שתי ערכות קפה יחולקו לזוכים בכל יום. יש לשמור את החשבונית, כפוף לתקנון.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029. עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם לחלק האחרון של התוכנית, ואיתנו עוד מאזין אחד, אבל לפני המאזין הזה אנחנו רוצים להתייחס קצת לדברים שהגיעו דרך האתר, ואני מקריא לכבוד הרב מונק היקר, תודה על התוכנית הנפלאה, לא האמנתי, אבל ראיתי שזה קורה במשפחות נפלאות. הכי טובות. לצערי הרב מדובר באישה אמא לילדים שהייתה עד לפני חצי שנה נורמלית לחלוטין. כמה זמן עורך התקף מניה? מדובר בתקף מני ראשון אחרי דיכאון. היא כרגע לוקחת כדורים כחודש ויש שיפור. השאלה מתי היא תתפוס את עצמה ומה הסיכוי לצאת מזה ולחזור לשפיות. טוב, כמה הערות על השאלה לא ממקום שופט אלא ממקום של רק להכיר את השפה. עד לפני חצי שנה הייתה נורמלית, וגם עכשיו היא נורמלית. ואת שואלת, היא לוקחת תרופות כחודש ימים, ויש שיפור, השאלה, עד מתי היא תתפוס את עצמה? זה לא קשור לתתפוס את עצמה. היא חולה כנראה לפי התיאור שאתם מתארים, במחלה שנקראת מניה דיפרסיה. מניה דיפרסיה היא מחלה שנקרא גם בלשון אחרת דיכאון דו-קוטבי, זאת אומרת שבן אדם פעם יכול להיות מאוד 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 עצוב ומדוחדך בדיכאון, ופעם אחרת להיות מאוד שמח מעבר לרגיל, ולהיות במצב מני, להיות במצב של היי. אנשים במצבים האלה יכולים ללכת ולרכוש את כל העולם ואשתו, יכולים להוציא משכנתאות מבנקים, הם באים מאוד בטוחים בעצמם ויכולים לשכנע את כל מי שנמצא בסביבה שלהם. הטיפול במניה דיפרסיה הוא בדרך כלל בתרופות כמו ליתיום ואחרים. בפסיכיאטריה באופן כללי אנחנו רצים למרחקים ארוכים, ולכן הטיפול הוא לא קצר. צריך להגיע לאיזון תרופתי ואז להמשיך לקחת את התרופות, וזה העיקר. כל השאלות האחרות, אם זה עובר, זה לא עובר, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעביר לכל האנשים החולים את מחלתם וכולם יהיו בריאים. אבל עד שזה קורה, כדאי מאוד לא לשחק עם תרופות בשום אופן, אלא לקחת את התרופות באופן סדיר. קשה מאוד להגיע לאיזון תרופתי, זה דבר מורכב, ולכן כדאי מאוד לקחת ולהקפיד, ואת כל השאלות של עד כמה זמן זה ייקח ומה ומו, להקפיד את השאלות האלה ולהתרכז רק בדבר אחד, בתפקוד תקין ובאיזון תרופתי. שאלה מספר 2, בחור בן 32 מקבל תרופה פסיכיאטרית בלי שהוא יודע. הוא חושב שהוא לא צריך, ולכן הוא מקבל בלי ידיעתו, כי הוא כן צריך, אך מתנגד לכך. איך ניתן לטפל בו כדי שיגיע להכרה שהוא צריך תרופה, ומי מתאים לזה? אז קודם כל, באופן קטגורי, אני מתנגד לתת לבן אדם טיפול תרופתי בלי ידיעתו. למה? כי עצם השאלה שאתם שואלים מוכיחה שזה מאוד מורכב, כי מה קורה? לפעמים בוקר אחד הוא הכין לעצמו את הקפה או את השוקו או את התה לבד. ואתם הסתבכתם, כי אם אתם דוחפים לו את זה במשקה שהוא לא יודע, אז הנה פתאום עכשיו אתם בבעיה. וזה כל הזמן להתנהל סביב איזשהו מתח, איך אני דוחוף לו את הכדור. ולכן, מי מתאים לזה? מתאים לזה בדרך כלל. או רופא, או מטפל, וכמובן, כמו שאני תמיד אומר, אם יש לבחור מישהו שהוא בעל השפעה כמו רב, כדאי שרב יסביר לו שזה לטובתו. גם אנחנו יודעים לעשות את זה, ברוך השם, טוב מאוד מחמת הניסיון הרב שיש לנו. איך לשכנע בן אדם שכדאי לו להיות עסוק בלהרגיש טוב, ולא להיות עסוק בשאלה אם הוא כן לוקח כדור או לא. המציאות היא שמרבית אנשי העולם לוקחים תרופות לא רק פסיכיאטריות, אלא רגילות, ללחץ דם, לסוכרת, לקולוסטרול, ויטמינים למיניהם, מראה שבאמת לא צריכים כל כך הרבה להתייחס ללקיחת התרופה, אלא צריכים יותר להתייחס לאיך אני מתמודד עם הדברים הלאה. רב דוד, יש לנו על הקו? יופי. אז יש לנו עוד המון שאלות, אבל יש לנו יהודי על הקו, לילה טוב.
שלום הרב.
שלום שלום.
ישר כוח על השעתיים היפות שהרב מדבר בהם. היינו מאוד מאוד שמחים אם השעה הייתה 100 דקות ולא 60 דקות, היינו זוכים לשמוע את הרב יותר.
טוב, תודה.
יש לי שאלה קצרה. יש לי ברוך השם בן שנתיים וחצי.
כן.
והוא כמעט מדבר הכל והוא מבין, והוא משתף פעולה הכל ממש יפה. ובבקרים שאני לוקח אותו לגן, הוא נכנס בשמחה רבה, הוא רץ ומאוד טוב לו. כשאני בא בשעה 4 לקחת אותו, הוא מאוד לא חפץ לצאת. וזה לא רק שהוא לא חפץ, הוא פשוט נשכב על הרצפה והוא בוכה, ואני פשוט צריך להרים אותו, והמציאות הזאת חוזרת יום יום על עצמו. ואני חושב שזה לא נורמלי, כי כל הילדים יוצאים כרגיל, ואני צריך להרים אותו ולקחת אותו. אז בהתחלה, כשהייתי אבא טוב, נקרא לזה, הייתי מביא עוגיה. זה עבד יומיים שלוש, אחר כך גם את זה הוא לא רוצה. כל פעם לקחת אותו, זה לא משנה אם זה אני או זה אשתי או מישהו אחר, זה פשוט מלחמה להוציא אותו.
טוב, אתה שואל את השאלה של האיפכא מסתברא, כי בדרך כלל הורים מתייעצים שהם לא מצליחים להכניס את הילד לגן, כי הילד בוכה וחרד מאיזושהי נטישה של ההורים שהם עוזבים אותו, ואתה מתאר פה ילד שברוך השם מרגיש מאוד טוב בגן.
כן, מאוד אוהבים אותו והוא מאוד אוהב את המקום, אבל הוא לא רוצה לצאת, לא בגלל שכנראה אולי המשחקים יותר טובים, כי יש לו אותם דברים גם בבית, וזה רק עניין של 5-6 דקות עד שהוא נרגע, אחרי שהוא נרגע כלא היה. אבל זו פעולה שחוזרת על עצמו יום, יום אחרי יום, וכל פעם זה מלחמה של השעה 4.
תראה, יש לי רק שאלה אחת, לפני שעה 4, הוא ישן בפעוטון? בגנון?
כן, הוא יושן, כן, הוא יושן שעה, שעה ורבע.
יכול להיות שבשעה 4 מהירים אותו משינה?
לא, הוא קם, הוא קם לפני 2, כי ב-2 ורבע הם אוכלים.
זאת אומרת שהוא לא במצב מבולבל או עייף.
לא, הוא יודע, כשהוא רואה אותי, הוא הולך לשחק איתי מחבואים עד שאני אבוא לתפוס אותו, הוא מתחבא, אבל זה לא לשם משחק, כי זה כל יום חוזר לעצמו.
הדבר הזה קורה...
הגננות,
מה הגננות?
כל יום, כשהגננות רואות אותי, הן כבר יודעות שהולך להיות מלחמה בגן להוציא אותו.
למה? כשמישהו אחר מנסה להוציא אותו זה יותר קל? עם אח או האישה?
אשתי? לא, כשאשתי מגיע זה אותו דבר.
תראה, אין לזה פתרון, מעבר לסוגי מבצעים, כפי שאתה עושה. אני הייתי מציע מאוד לנסות בכמה ימים הראשונים באמת לבוא לו כל פעם עם איזשהו ממתק אחר, אבל כדאי מאוד להשיח את דעתו ביציאה מהגן. כי אם נשיח את דעתו, אז יכול להיות שהיציאה תהיה יותר קלה, אני לא מבטיח, אבל יכול להיות, אבל עם ילד בן 2.5, באמת שאין לנו הרבה מה לעשות. אם זה המצב, אני מקווה שהמצב הזה ייפטר, אבל אין הרבה מה לעשות.
למה? כי הוא לא רוצה לצאת כי כיף לו, או הוא פשוט נהנה לעשות תעלול עם אהבה?
אי אפשר לדעת בגיל 2.5 ממה זה נובע. יכול להיות הרבה מאוד השרות, כמובן שאפשר לעשות כל מיני טסטים להבחנות מבדלות ממה זה נובע, אבל ודאי שלא לחוס עליו, זה לא יעזור, וגם לא להילחם איתו, זה רק יחמיר את המצב. יכול להיות עוד רעיון, אני לא יודע אם אתם באים לקחת אותו ב-4 אחרי שהורים אחרים הגיעו, יכול להיות
לא,
שאם
אני
אתם
אפילו בא...
מאוחר
אני אפילו
יותר...
בא 10 דקות לפני כן, לא, אני אפילו בא 10 דקות לפני כן, אני לא אוהב את הלחץ להיות עם כולם.
לא, אז אני אומר, תבוא אחרי כולם, כדי שהילד יראה שכולם כבר הלכו, ואז הוא יבין שאחרים הולכים. יכול להיות שהוא פשוט לא מבין שכולם עכשיו הולכים, והוא מרגיש שהוא יוצא באמצע הגן. אז תנסה יום-יומיים לבוא אחרי כולם, ולראות אם זה קצת משתנה. ייתכן מאוד שהוא פשוט חושב שאנשים נשארים, שילדים נשארים שם, והוא פשוט צריך לצאת קודם, וחבל לו להפסיד. תנסו את זה.
שרקוח.
בסדר?
שרקוח, תודה רבה רבה לרב.
כל טוב, שלום שלום. אנחנו נעבור לעוד כמה שאלות. טוב, קיבלתי מרשם לכדור נגד חרדות. מינון נמוך בסוגריים, אך אני חרדה מלקחת כדורים. מה אפשר לעשות? השאלה הזאת היא שאלה באמת ככה מאוד מאוד טובה. מה הדין או איך מתייחסים לבן אדם שפוחד מהפתרון. כדאי מאוד לקחת טיפול או שניים בשיחות, ולקחת את הכדור בתוך הטיפול הראשון, בנוכחות מטפל, בשביל שתרגישי יותר בטוחה, יותר בנוח, או לקחת את הטיפול הזה בחדר של הרופא, ולחכות מחוץ לחדר של הרופא 20 דקות, חצי שעה. אנשים בעבר עשו את זה אצלנו, פשוט הגיעו, רצו להרגיש יותר בטוחים, ישבו בחדר ההמתנה, כאילו הם ממתינים לרופא, הם לקחו את הטיפול התרופתי, הרגישו יותר בנוח, כי בכל מקרה שיקרה חס וחלילה משהו, יש רופא באזור, ואחרי פעם ופעמיים שלא קרה כלום, הם המשיכו לקחת את הכדור, בצורה רגילה. אז זאת העיצה שלי לבעיה הזאת. בוא נקרא עוד שאלה. אני עם עבר חיים קשה ומורכב מאוד. גם היום אחרי שנים של נישואים והקמת בית, עדיין מלווים אותי הבעיות, וכן את בעלי עם המורכבויות שלו. דבר המשפיע מאוד על כל ילדינו בהרבה תחומים. אני מודעת שצריך טיפול מקיף, אך לא סומכת על אף אחד ומתקשה להיפתח, ולכן לא מטופלת. הילדים שלי כן מטופלים. איך אפשר למצוא מישהי שתוכל לעזור לי? ניסיתי ללכת והפסקתי אחרי כמה מפגשים עם כל מטפל או מטפלת. תודה על התוכנית. את מתארת עבר חיים מורכב. את לא כותבת אם את סובלת מהפרעה שנקראת אולי הפרעת הסתגלות או הפרעת אישיות. כי אנשים שמתחילים טיפול ומפסיקים באמצע, אנחנו קוראים להם אנשים ששורפים טיפולים. זה אנשים שבדרך כלל בלי שום אשמה, הם אנשים שלא מסוגלים לקבל ולהכיל טיפול עד הסוף. וזה מאוד מאוד מורכב. אבל כיוון שאת מציינת שהילדים שלך כן בטיפול, ומאחר ועושה לי הרושם שחשוב לך הטיפול בילדים שלך, אז בואי תגידי לעצמך שאת הולכת לטיפול רק למען הילדים. כי ילדים בסוף היום צריכים אבא ואמא בריאים. רק כשיש אבא ואמא בריאים, בצורה כזאת אפשר לגדל ילדים בריאים, ולכן כדאי מאוד שתלכי לטיפול, אפילו אם תצטרכי לתור אחרי מטפל או מטפלת, ככה שהם קצת ייקח זמן עד שתמציא אותם, זה חשוב מאוד מאוד למען הילדים. מאזינים יקרים, התוכנית הזאת היא באמת עשתה לי שמחה גדולה, גם על עצם זה שהצלחנו, ברוך השם, לשמוע כמה סיפורי הצלחה, הצלחנו לעזור פה לפחות ל5-6 אנשים שעלו לשידור ועוד עשרות שכתבו לנו. אני מבקש מאוד מאוד להודות לכם, מאזינים יקרים, שעליתם לשידור, וסליחה מכל אלה שלא הספקתי להכיר, אולי שבוע הבא נעשה את אותה מתכונת, בעזרת השם נראה. תודה מיוחדת לישי פופובסקי המיוחד, האחד והיחיד שנשאר עד שעה מאוחרת כל כך בשביל להפיק את התוכנית להיות טכנאי השידור, לרב דוד קליגר המיוחד שעונה לטלפונים, תורח בפקסים ובהודעות, ולכם המאזינים, לילה מצוין והמשך שבוע נפלא. לילה טוב.
חי תמיד איתי כל